ערב טוב. אנחנו ממשיכים בהגדה של פסח על פי סדר הפרשיות. והפעם אני מבקש להיכנס לסופה של פרשת השבוע שלנו, פרשת בו. בסופה של הפרשה מופיעים שניים מארבעת הבנים שנעסוק בהם בהגדה של פסח. שניים בעצם, על פי המגיד, על פי בעל ההגדה, שלושה. הראשון מופיע תחת הפסוק והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, כשמושם כתשובה לפי האבא גם לרשע וגם לבן שאינו יודע לשאול, כשאצל כל אחד מודגש פן אחר, לרשע מודגש החלק של בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל, וכל שאינו יודע לשאול מודגש הפן של בעבור זה, בעבור זה בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. עוד נגיע לזה. והבן הנוסף, השלישי, שמופיע בפרשה שלנו, הוא הבן שהמגיד קורא לו תם. זה הבן ששואל ממש לקראת סוף פרשת בו, מה זאת? פעם עסקנו בהרחבה בפרשת התם, ולא ניכנס אליה אלא לשאלה אחת שמחברת אותנו מיד אל הבנים, ונדמה לי שבתוך ההקדמות שאנחנו מנסים לעשות עכשיו להגדה של פסח ולסדר ליל הפסח, יש בהקדמה הזאת יסוד גדול מאוד שחורז על כל ההגדה כולה. שאלה מעניינת שמטרידה חלק מן הראשונים והאחרונים בפירושי הפסוק וההגדה, מה הוביל את המגיד לזהות את הבן השואל מה זאת בתור בן תם? מי החליט שהוא תם? אולי השאלה מה זאת מקבילה בעצם לשאלה של הרשע מה העבודה הזאת? זה שהרשע הוסיף לכן, ואנחנו מדגישים לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר והפתה הכה את שיניו, זה נכון ולא נכון. גם החכם אומר אתכם, מה העדות והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. נכון, אלוקינו, אבל גם הוא אומר אתכם, ונגענו פעם בחילוקים ביניהם. מה בעצם מכניס את הבן הזה של כי ישלחה בנך מחר לאמור מה זאת למשפחה הטובה של החכם והתם? זאת השאלה הראשונה שממנה אני רוצה להתחיל, אבל ממנה אני רוצה גם להגיע ליציאת מצרים ולהגדה כולה. נחזור רגע לפסוקים במקור אחד לפנינו. והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור, בהמשך הדברים נזכר בכל ארבעת הבנים מה זאת. אגב, השאלה מה זאת איננה על יציאת מצרים או על העבודה, בשונה משלושת הבנים האחרים, צריך להזכיר את זה. הפסוקים הקודמים סיפרו על זה שהאבא עושה את פעולת פטר חמור ואת פעולת פדיון הבכורות בבהימות. וכשרואה הבן את פדיון הבכורות על הפדיון ועל פטר החמור, הוא שואל מה זאת, בשונה מהחכם ששואל בפרשת ואתחנן בספר דברים, מה העדות והחוקים והמשפטים על עצם הפסח. ובשונה מהרשע והשאינו יודע לשאול, שקיבלו את התשובה של והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, שהופיע הפסוק בעקבות פעולה של פסח. שבעת ימים תאכל מצות, לא יאכל חמץ, והבן רואה את הכל, ורוצה להגיב, ואתה אומר לו בעבור זה עשה השם לי. התם בעצם שואל שאלה על משהו אחר, על פדיון בחורות. ועל זה באה התשובה הבאה. ואמרת אליו וחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. והיא כי הקשה פרעה לשלחנו. אגב, מעניין, אצל הרשע נאמר רק, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כאן היא נקראת בפעם הראשונה בית עבדים. בעשרת הדיברות את מצוות האמונה נזכור תמיד על הרקע של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אבל בפעם הראשונה היא מופיעה ככזאת, בהגדרה הזאת, בתשובה לתם, על המה זאת. ויהי כי יקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה. וכמו בפרשה הקודמת, גם פה מסיים האב, והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. נדמה לי שבשנה שעברה או לפני שנתיים עסקנו בהרחבה בתפילין ויציאת מצרים, ובעצם הפסוק האחרון שמופיע פה הופיע כמעט אותו דבר, שם זה לזיכרון בין עיניך עם תוספת אחרת בפסוק, כמעט אותו דבר הופיע גם אחרי והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, כי שני פסוקים שעוסקים בתפילין, ואנחנו מזכירים לעצמנו, שני הפסוקים האלה מובילים את שתי הפרשיות האלה, להיות שתי פרשיות מתוך ארבע הפרשיות של התפילין. ארבע פרשיות יש בתפילין, קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך, זאת אומרת, התשובות לבן הרשע והשאינו יודע לשאול, התשובה לבן התם, וכן עוד שתי פרשיות, שמע והיה עם שמוע, שתי פרשיות ראשונות של קריאת שמע, שגם בהן מופיעה עם מצוות התפילין, וקשרתם לאות, וקשרתם אותם לאות וכו'. עד כאן רקע מלמעלה, רק תזכורת. שואל האברבנל שאלה שמופיעה לפנינו על פי הציטוט שלה בכלי הקר מקור 2. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת. בעל ההגדה אמר שפסוק זה מדבר בבן תם. והקשה מורנו הרב יצחק אברבנל בספר זבח פסח. אני מביא את האברבנל מהציטוט כאן פשוט כדי לקצר לנו. מנהלן שזה מדבר בבן תם. מי אמר לנו? שמה הוא אומר דרך לעג מה זאת כמו בן רשע? בסדר, כבר אמרנו את השאלה בעל פה. זאת שאלת אברבנל. ותראה, שלמדנו מתשובתו אשר ציווה השם להשיב לו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים. מאחר שציווה השם להשיב לו כהוגן, ודאי שאל כהוגן. זו תשובת אברבנל. באמת על השאלה מה זאת, אני לא יודע אם היא באמת שאלת הרשע או החכם, אין לי באמת הכרעה. כלומר, אם נחזור למקור אחד, והיה כי ישאלך הפסוק הראשון מחר לימור בנך מחר לימור מה זאת? החצי הזה של הפסוק יכול להתפרש לשתי צורות, או בלעג או בחיוב. ואם זה היה מתפרש בלעג, הרי זה כמו מה זאת? מה זה הדברים האלה? כמו מה העבודה הזאת? מה גרם למגיד לבעל ההגדה להחליט שכאן נמצא בן תם? התשובה שמצווה האבא לתת לו. כיוון שהוא מצווה לתת לו תשובה רצינית, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, והיא כי הקשה פרעה לשלחנו, זו לא תשובה כזאת, והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים נקודה. אלא זה תיאור של בית העבדים, ושל הקשה פרעה לשלחנו, וכל הסיפור של תשובה רצינית, אם התשובה היא כהוגן, מסתברת הוא אקטיבית שגם השאלה הייתה טובה. תירוץ דחוף מאוד. בעצם התירוץ הזה אומר שאין לי הוכחה שהשאלה היא טובה בגלל השאלה עצמה. רק התירוץ מלמד את זה. התשובה מלמדת שהשאלה הייתה טובה. ומעניין מאוד, מעניין מאוד לשונו של הכלי יקר. תראו את הכלי יקר בהתייחסות לדברי אברבנל. פוגשים לפעמים ככה סגנון כזה, הוא מסיים אברבנאל, הוא מסיים את הציטוט, מאחר שציווה, אני חוזר על המשפט האחרון, השם להשיב לו כהוגן, ודאי שאל כהוגן. אומר רק לי יקר, אבל תירוץ זה אינו כהוגן. וכל רועם של התירוץ יאמרו מה זאת. זה הכלי יקר, זה כלי יקר קלאסי. אני שמעתי מה שאומר האברבנאל, אבל מה זאת הוא לא השאלה של התם, אלא השאלה שלי על דברי האברבנאל. כי מילתא דפסיקא הוא שכל מי שאומר מה זאת תם הוא. ואם לפניו יתברך גלוי דעתו, לפנינו מגלוי, ובמה ידע מה בלב השואל, גם התורה אינה מגדת עתידות כזה. התורה זה אגדת עתידות, לפי התשובה אתה תבין את השאלה, והשאלה לא... מהשאלה רואים אם הוא תם או לא, אומר הכלי יקר, אני לא מקבל תירוץ. אני מחפש בחצי הראשון של הפסוק, והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור, מה זאת? את התם שבעל ההגדה ביקש שנפגוש. ולא ראיתי אצלך, אברבנאל, שום דבר ערכי בשאלה עצמה. השאלה יכולה לסבול גם רשעות וגם תמימות, והתשובה המפורטת אומרת שכנראה זה בחור רציני. אבל זו לא דרך, אומר הכלי יקר. ואז מציע הכלי יקר את ההצעה הבאה, ואני מתחיל בה, הוא מקצר בה, כי אני רוצה ממנו לנסות ללכת בשיטה שהוא מדבר עליה רק לגבי השאלה הספציפית הזאת. אבל אני רוצה לקחת אותה ואיתה ללכת על כל יציאת מצרים, אני חושב שיש בה חידוש עצום. והקרוב אליי לומר בזה, שקשה לבעל ההגדה. למה הזכיר בשני בנים לשון מחר? אחד בפסוק זה, ושני בפרשת ואתחנן בבן החכם, כי ישאלך בנך מחר לאמור. ובשני בנים לא הזכיר לשון מחר. ואדרבה, אמר והגדת לבנך ביום ההוא ממש, והוא הפך המחר. זו הדגשה מרתקת בכלי הקם. ישנם שלוש תשובות. אחת שמתפרשת לשני בנים, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, למי שלא זוכר זה נמצא במקור שלוש, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, וזאת התשובה שניתן בהגדה, ומי שרוצה להיזכר בארבעת הבנים הם לפנינו במקור ארבע. זאת התשובה שניתן בהגדה גם לבן השני רשע מה הוא אומר, וגם לבן הרביעי שאינו יודע לשאול. וישנן שתי תשובות שונות שניתן לבנים החכם והתם, אבל המחלוקת בעצם או החלוקה היא לא תוכן השאלות ולא תוכן התשובות, אומר הכלי יקר. זה ניסיון מרתק. אלא זמן השאלה. החכם והתם שואלים מחר. הרשע שואל היום. השאינו יודע לשאול לא שואל. אבל בעל ההגדה מלמד אותך, אבא, אם לא תתפוס אותו היום, אתה תפספס אותו. ולכן הוא קשור למשפחה של הרשע. זו החלוקה בין הבנים. והכלי יקר מסביר את עצמו, אפרים לונצ'י. וסימן זה מסרה לנו התורה, שאם ישאלך מחר מה זאת, למחרת יום הנתינה, כי נזכור מה זאת הולך בשאלת התם על מה, על זה שהאבא נותן כסף, האבא פודה בחור, האבא מפסיד כסף בכל צורה שהיא, בין אם הוא עורף, פטר חמור, בין אם הוא פודה בכסף, הוא תמיד מפסיד, הוא לוקח מהצון שלו, מפסיד כסף על הבחור, חיכו כל כך הרבה זמן לבחור בעדר, הבן רואה את ההפסד הממוני, עכשיו זה מאוד מתאים אגב לתם, הבן לא שואל שאלות על זה שאוכלים מצות, הכלי יקר מסביר מה מפריע לו שאוכלים מצות ואוכלים טוב, מה יש, אז אוכלים? הוא תם. לא מפריע לו לא עדות ולא חוקים ולא משפטים, נחמד לו בבית. אדרבה, היום אוכל טוב, מיוחד מאוד, יותר מיוחד מתמיד מסובין, שיהיה מסובין. אבל כשהוא רואה את האבא, מוציא פתאום משהו מהמערכת, מכספו שלו. הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות באופן טבעי, הוא לצעוק, אבא, מה אתה עושה? אבל הוא עוצר את עצמו עד מחר. מפני שהוא מרגיש חלק מהעשייה, והוא שואל את השאלה, כדי להבין על הדבר המוזר הזה מה זה, אבל לא כדי להטריס נגד הדבר. הוא לא מבקש לעצור כלום. הוא לא מבקש לכפור בעשייה עצמה. טוב לו להיות חלק מהעשייה הזאת. הוא רק לא מבין מה פתאום. נראה את הדברים של הכלי יקר בפנים. שאם היא שלחה מחר מה זאת למחרת יום הנתינה, וביום הנתינה אינו שואל כלום, אז ודאי בתום לבבו ובניקיון כפיו הוא שואל מה זאת. אגב, הכלי יקר מסביר בשונה מרשי, שזה היה כי היא שלחה בנך מחר, זה לא ביטוי מאוחר, מחר שלאחר זמן. אלא מחר שלאחר זמן בסדר, אבל מחר זה ביום המחרת, קודם כל. והתורה ביקשה להדגיש את הבן ששואל מחר בניגוד לזה שאומר היום. אגב, זה ששואל היום, אין לו מגמת שאלה. הוא אומר, והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. יש לו מגמה להתערב במעשה, ולראות מה עושים עם העשייה הזאת. התם והחכם שואלים, אבל לא ברגע העשייה, אלא אחריו. נגמור עוד כמה שורות בכלי יקר. שאילו היה מלעיג או קורא תיגר על מצוות השם, אז היה אומר דבריו ביום הנתינה, כדי לבטל הנתינה, אם זו הייתה המגמה שלו. ומאחר ששתק ביום הנתינה ושואל ליום המחרת, ודאי תם וישר הוא ושואל כהוגן. על כן תשיב לו כהוגן, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, ויהרוג השם כל בחור וגומר. או אם הבן רואה את אביו שנותן פדיון דמי בכור ואימה ואינו שואל לו כלום ביום הנתינה, שלא יחשדו פן רצונו למנוע את אביו מן המצווה, אבל שואל לו ביום המחרת, גם הוא תם יחשב. ולפי ששואל בקצרה, מה זו? ואין בו דעת לפרט כל העניינים, מזה שפט שהוא תם ואינו חריף לדקדק בפרטי העניין. אבל הוא מהמשפחה של החכם, כי הקובע הוא זמן השאלה. עכשיו בינו לבין החכם יש הבדל בחריפות של השאלה. החכם שאל על עידות, על חוקים, על משפטים, הוא לא יודע להגדיר, לחלק, לנתח את השאלה, להגדיר ניתוחית חלקים בשאלה. הוא שואל כללית מה זו. זו שאלה תמימה, אבל זו שאלה של מישהו שמבין שיש מחר. והוא ממשיך, אני לא אקרא את הכל, רק אני מתחיל את העמודה הבאה בכלי יקר, וכן פסוק כי שלחה בנך מחר הנאמר בפרשת ויתחנן, הנדרש על שאלת הבן החכם, נקט גם כן שם מחר למחרת יום העבודה. כי החכם יתיירא לשאול ביום עשיית המצווה, פן יחשדו שומע לומר שהוא מלעיג על המצוות בשעת עשייתם, כדי להשבית העם עם מלאכת עבודת השם מדברים. כי בלאו הכי רבים מקשים מה בין דברי הרשע לדברי החכם, הזכרנו את זה מקודם, מה ההבדל בין אשר ציווה השם אלוהינו אתכם למה העבודה הזאת לכם. ולא רבים יחכמו להבין מתוך דקדוקי הלשון לחלק ביניהם, ואולי יחשדו כמלעיג, ולתת מידי חשד זה הוא שואל גם כן ביום המחרת לעשייה. אבל הרשע שכל עיקר כוונתו להשבית העם עם מלאכת עבודת השם יתברך, על כן הוא אומר דבריו בשעת עשיית המצווה, ומלעיג עליהם למור במה אתם עסוקים, וזקנים כמותכם יתעסקו בדברים ותהילים הללו? מה העבודה הזאת לכם? אגב, הוא הראשון שאומר את העבודה, דיברנו על זה פעם. בתורה נאמר, ושמרתם את הדבר הזה לחוק, לך ולבניך עד עולם, אבל הוא רואה את זה כתורך. איך נוקט הירושלמי ברשע? מה התורך הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? ונותק. החלוקה הזו שקובע הכלי יקר כאן, היא פרשנות יפה מאוד. למה גיד? למה הוא ראה את התם ואת הרם כמשפחה אחת? ואת השאינו יודע לשאול ואת הרשע כמשפחה אחרת? אבל אם נדמה שהכלי יקר פותח פה, אם אנחנו נמשיך עם השיטה שלו, ערוץ שהוא מרתק אם עוברים איתו על יציאת מצרים, על המכות ממש לפי הסוף. יציאת מצרים ולעניות דעתי אגדה של פסח, ולעניות דעתי לא רק יציאת מצרים, אלא יציאת מצרים שמתחילה ביציאת מצרים ומסתיימת במלחמת עמלק אחרי קריאת ים סוף, וממשיכה עד סוף המקרא ועד מגילת אסתר. מחולקת לשני קודים, להיום ומחר. את פרעו מלמד משה את המושג של המחר. המושג הזה מתחיל אצלנו במקום. רבי יהודה היה נותן סימנים במקום. וצח, הדש ואחיו. והסימנים האלה שהיה נותן רבי יהודה, עסקנו בהם פעם בהרחבה, הם לא באו רק כדי לעזור לנו בחלוקה. יותר קל לזכור, נדמה לי, את עשר המכות מלזכור את הסימנים. הסימנים שרבי יהודה היה נותן באו לחלק את המכות, ולהבין בעצם איך פרעו מקבל את התשובות לשאלות המהותיות שיש לפרעו, למצרים, למציאות הזאת של מי שאומרים, לי יאור ואני עשיתים. יאור לי ואני עשיתים. לסוס ורוחבו הזה של מצרים צריך לתת שלוש תשובות, בשלושה רמות, בשלוש רמות, של דצח ועדש ודאחר. זה עובר שלב אחרי שלב. אנחנו לא ניכנס לחלוקת השלישיות האלה בתוכן שלהם, אבל נסתפק רגע בתבנית, כדי להמשיך מכאן את המושג הזה שרציתי להראות אותו עכשיו של היום ומחר. בכל אחת מן המכות, מן השלישיות, התבנית היא תבנית זהה. במכה הראשונה בכל שלישייה, מצווה משה על ידי הקדוש ברוך הוא לגשת אל פרעו, כאשר זה לא נמצא בתוך הארמון. הוא צריך לתפוס אותו בחוץ. בדם הוא תופס אותו, הנה יוצא המימה ונתאבצה אצלו על היאור אתה צריך להגיע. ככה הוא יתפוס אותו בעדש, בערוב. אותו דבר הוא יצטרך לתפוס אותו אחרי זה בברד, המכה השביעית, שבה סיימנו את פרשת וערה, התייצב לפני פרעה. הוא יוצא, ואתה צריך להתייצב לפניו. המכה השנייה בכל שלישייה, אני אגב גם לבאחיו קורא שלישייה, כי בחורות בעצם מסכם את השלישייה האחרונה ואת הכל ביחד. המכה השנייה בכל שלישייה, היא מכה שבה כבר מגיע משה אל פרעו בתוך הארמון. הארבה, שהיא השנייה בשלישייה השלישית, מתחילה את הפרשה שלנו. בו אל פרעו. זאת פרשת בו. הצפרדיה, גם הוא, לבוא אל פרעו, להיכנס אליו, וכך גם הדבר, שהוא המכה השנייה של השלישייה השנייה. המכה השלישית בכל שלישייה, היא נטולת אזהרה, נטולת דו-שיח. אין לפרעו לא זמן ואין לנו פרטנר לשום שיחה. לא לבקשה להפסיק את המכה ולא להתראה על המכה ולא לתפילות לפני ואחרי, אלא פשוט נצא ידך, הח על האפר, פתאום יש שכינים בכל ארץ מצרים, אין בכלל על מה לדבר עם פרעו. כך אותו דבר בשכין, השלישי בשלישייה השנייה, וכך אותו דבר בחושך. נטה ידך על השמיים וחושך וימש חושך. הדיונים היו במכות הראשונות והשניות בכל שלישייה. המבנה הוא מדויק, תעברו על זה. מהמכה השנייה מתחיל מוטיב, שאני לא יודע אם שמים אליו לב, שמכאן ואילך, בכל המכות שיש בהם דו-שיח, זאת אומרת, לא בשלישית, לא בשישית ולא בתשיעית, אין שום דו-שיח. בכל דו-שיח במכות, המוטיב הזה יופיע כמוטיב עיקרי במכות של מצרים. משה רבינו מייצר אותו בלי שהקדוש ברוך הוא מבקש את זה ממנו, למרות שאת כל המכות אומר הקדוש ברוך הוא למשה מה לעשות. ואחרי שמשה רבינו מייצר אותו, הקדוש ברוך הוא נותן על זה הסכמה, וזה הולך ומתפתח. אני אסביר למה אני מתכוון, נראה את הדברים ממקור חמש. במקור חמש, פרעו מוכה בצפרדעים. ויקרא פרעו למשה ולאהרון ויאמר העתירו אל השם ויסר הצפרדעים, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי. ואשל לך את העם ויזבחו להשם. ויאמר משה לפרעו מיוזמתו האישית, התפאר עליי, בוא, מנסה, התפאר עליי, לא יודע איך היינו קוראים לזה היום, הילדים היו קוראים לזה ידיים. בוא נבדוק, למתי אעתיר לך, אתה חושב שאני יכול רק להתפלל? אני יכול לתת לך תזמון מדויק. תגיד מתי אתה רוצה ואני מבקש וזה מתקיים. למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך, כשאני אקבע זמן זה יתפוס בכל המקומות בו זמנית. להחריט הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאור תשאר. ויאמר למחר, ויאמר כדברך. מה כדברך? שאחריט את הצפרדעים או שלמחר? שלמחר. למען תדע כי אין כהשם אלוהינו. שאין כהשם אלוהינו כבר לימדנו אותך בדם. אבל אתה עוד איך נעשה את זה לראש. עכשיו אתה צריך לדע. והאדם ידע. כל הסיפור של יציאת מצרים זה וידעתם. וידעו מצרים כי אני השם. בוא אל פרעה למען תספר באוזני בנך ובן בנך וכו' 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 וידעתם כי אני השם. הידיעה הזאת תתרחש בך כשאתה תראה את המחר. כלומר מי המציא את המושג מחר? פרעה. משה ביקש אותו ממנו. עכשיו תראו איך הוא ממשיך. במכה השלישית אין שיג ושיח, נכון? כינים. בכל מכה השלישית, בכל שלישייה אין מסע ומתן. בסדר? מכה רביעית, הרוב. ויפליתי ביום ההוא אפר את גושן אשר אני עומד עליה לבלתי היות שם הרוב למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. ושמתי צדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. זה לא נאמר מקודם, לא בדם, לא בצפרדע, לא בכינים, אבל אחרי שזה כבר נאמר על ידי פרעה, זה כבר נאמר הלאה. קורא פרעה מהר למשה ואומר, העתירו בעדי, טעיתי, אני מבקש, וכו' וכו' וכו', ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, והעתרתי אל השם, ושר יערוב מפרעה, מעבדיו ומעמו, מחר, רק על יוסף פרעה, הצא לבלתי שלח את העם. הרוב. דבר, ויפלא השם בין מקני ישראל ובין מקני מצרים, פרק ת', ולא ימות מכל לבני ישראל דבר, וישם השם מועד, לאמור, מחר יעשה השם הדבר הזה בארץ. למה כל כך עקרוני? וכל מכה, הלאה, ברד, דילגנו על שכין, מכה שלישית ושלישיות, אין שיג ושיח. עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם, הנה מי ממתיר כעת מחר, ברד כבד מאוד אשר לא היה חמוהו במצרים, למין היום יבסדה ועד אותה. ואתה, שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה. זה מחר, עם מבחן מאוד מעניין. רק מחר ירד ברד. אין לך מה לדאוג, היום הכל בסדר. אתה שלח העזת מפניך. צריך להבין, במכת הברד רק הירא את דבר השם מעבדי פרעו, היניס את עבדיו ואת מקנהו. זו המכה הראשונה שבה אנחנו מרגישים איך ההשפעה מתחילה לחלחל, עוד לא בפרעו, אבל בעבדי פרעו. מתי הוא היניס את עבדיו ואת מקנהו? לא כשהברד התחיל, אלא היום. צריך לתפוס את הניסיון הזה במצרים. כל מכה יש לה יום אורכה. זה עקרוני מאוד. ביום הזה לא מתחילה המכה מיד. ולפרעה יש זמן, מחר. הוא מקבל 24 שעות מההתראה קבוע. זה ממשיך בה הרבה. כי אם אין אתה לשלח את המין, אני מביא מחר הרבה בגבולך. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ ואכל את יתר הפלאיתה וכו'. בחושך אין מסע ומתן, שלישי בשלישייה. בבחורות זה כבר מגיע לסי. בבחורות כבר אומר משה לפרעו, למה לדבר בנים? תוציא שעון. אנחנו נעבוד לפי דקות. ויאמר משה, כה אמר השם, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. יש לך 24 שעות מדויק מעכשיו. או לפי פשוטו אומר רש"י, כחצות הלילה, כהיחלק הלילה. כחצות. זהו פשוטו לישבו על אופניו. למה זה כל כך חשוב? אגב, זה לא נגמר. לפני שאני מתחיל להתייחס ללמה זה חשוב. קוראים את הים. לפני שקוראים את הים, אגב, יש שיחה מעניינת מאוד לגבי היום ומחר. העם לא יודע מה עושים. העם אומר בפעם הראשונה במדבר, משפט שהוא יגיד אחר כך הרבה פעמים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. המבלי אין קברים במצרים לקחתנו לעמוד במדבר. העם נבהל. משה עונה לעם בצורה מאוד מאוד מודגשת. תראו במקור האחרון בעמוד. המקור האחרון בעמוד מצד שמאל. ופרעו יקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם. והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. ויאמרו אל משה, עמי בלי אין קברים במצרים, לקחתנו לעמוד במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? מה זאת? אגב, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. הבקשה להישאר עבדים חוזרת וחוזרת. ויאמר משה אל העם, אל תיראו. זאת פתיחה שמשה יפתח בה אגב גם בפרשה נוספת. שהעם יעמוד מרחוק בגלל הקולות והלפידים, יעמוד משה ויגיד אל העם, אל תיראו. כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, לרומם אתכם לגובה. אבל בואו נראה מה קורה פה. אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים, היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אז מה תגיע לזה? קוראים את הים, ואז מגיע המלא. כבר יצאנו מים סוף. ראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל הנביא. ואילי וענבהו השם ימלוך לעולם ועד. המלאק מופיע. אף אחד לא מבין מאיפה הוא מופיע. הוא בא להילחם עם ישראל ברפידים. ויבוא המלאק מצד שמאל למעלה. וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מחר מה? מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, או מחר צא ילחם בעמלק? לאן הולך המחר? מה שרוצים. עם עמלק זה אחד מהמקראות שאין להם הכרע, אומרים חז"ל. העיקרון הוא שעם עמלק נלחמים מחר. אנוכי ניצב על ראש הגבעה מחר, יהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב מחר. מחר נלחמים בעמלק. אבל הם הגיעו. מחר. הסוף של יציאת מצרים זה לא קריאת ים סוף, הסוף של יציאת מצרים זה עמלק. חכו, עם המלאק זה רק מתחיל עכשיו. עם המלאק ניפגש 3 פעמים בהיסטוריה בתנך. הפעם הראשונה היא כאן. היא תזכר שוב וזכור את אשר עשה לך. אבל המלחמה מתוארת כאן. הפעם השנייה תהיה אצל הגג, אצל שמואל. שם תהיה מלחמה שתצא בניצחון גמור כמעט. שאול יגמור את כולם על פי הציווי. הוא ישאיר את הצון, הוא ישאיר את הגג. וכל מי שקורא טוב את פרק תתוו בשמואל א', מבין שבלילה ההוא מתרחשת היסטוריה אצל המלך. המלך עובדים היום. וללילה ההוא יש משמעות מאוד גדולה. ויהי דבר השם אל שמואל אמור, מקור הבא מצד שמאל, ניחמתי, כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים. ויחר לי שמואל, ויזעק אל השם כל הלילה. למה הוא זועק כל הלילה? מה קורה שהוא זועק כל הלילה? הפשט הפשוט, ויחר לי שמואל על מה שקרה עם שאול. אבל עוד מעט נראה הלאה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר. אתם שמים לב כמה פעמים חוזרים פה על המוטיב הזה שבלילה הוא צועק והוא מחכה רק להשכמת הבוקר, ובבוקר הוא מיד הולך. ויוגד לשמואל אמור בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ויסוב ויעבור וירד הגלגל. ויאמר שמואל אל שאול הרף ואגיד עליך את אשר דיבר השם אליי הלילה. ויאמר לא דבר. מה קרה שם? קרה שם דבר פשוט. שאול בעצם מנצח את כל המחנה. רק הצון נשאר והגג. שמואל בלילה לא יכול לשאת את זה. ויזעק אל השם כל הלילה. בבוקר מגיע אל שמואל הגג שהוא הולך מעדנו. ושמואל באותו דבר קשה, נורא, אדיר שמופיע שם, אומר לו שם את הפסוק הגדול, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. הוא משסף את הגג. אבל בזה הוא לא סיים. הוא עומד שם לפני שאול, קורע את ממלכתו, אומר קרא השם היום את הממלכה ונתנה לרעך הטוב ממך, הוא מצהיר שם את ההצהרה הגדולה לכל ההיסטוריה. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. למה ההצהרה הזו מתאימה דווקא הם? למה היא לא מתאימה לכל מקום אחר בתנך? אנחנו נמשיך את התנך ונגיע בסוף למגילת אסתר. עוד לפני שנגיע למגילת אסתר, אנחנו יודעים כולנו שיש המן בין עמדת האדמי. ותמיד אנחנו תמהים מאיפה יש המן בין עמדת האדמי. הרי שאול חיסל את כולם. אז איך נוצר המן בין עמדת? המן בין עמדת נוצר בלילה. כי לאגג היה לילה אחד. ולכן שמואל זועק כל הלילה. והמספר המקראי בקודש מעמיד אותנו בשתי חזיתות. בחזית האחת שבה הכל רגוע, ובמחווה של לויאליות, משאירים את הגג חי. אבל שם נרקם ההמשך של המן בן אדם. הוא יופיע רחוק רחוק. אבל הפטיציה אשר יהיה כתוב בה, להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ביום אחד. אין מחר. ביום אחד, זה מהותי. הפטיציה הזאת נכתבת באותיות של ברזל שם בלילה. שמואל זועק אל השם. אגב, הוא לא זועק כל הלילה, הוא זועק אל השם. השם שמופיע בפסוק שקראנו במקור 12, בפסוק י' א', זה י' ק' ו' ק'. זה שם השם שבגלל עמלק הוא לא מתגלה בעולם. אין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק. יד על כס יא. מלחמה להשם יוד קי וב קי בעמלק. ובלילה זועק שמואל להשם שעכשיו נלחמים בו בלילה. וכשהגג מגיע מעדנות, יש לו סיבה ברורה מאוד להגיע מעדנות. כי אצל הגג העמלקי, מה שיקבע את העמלקיות של הדור הבא זה האבא. והוא קבע את זה. הוא יודע שהוא קבע את זה. שמואל לא משסף את הגג ובזה הוא סיים, כי בזה לא קרה כלום. זה היה ניצחון מלחמתי על נציג של רשע. ספציפי, עובדתי, מקומי. במקום הזה צריך שמואל לעמוד ולהגיד את הידיעה, גם אם נזרעה זריעתו של המן עכשיו בלילה הזה, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אתה שאול לא יכול להמשיך עוד דקה. אבל את הבירור של נצח ישראל צריך להבין. במגילת אסתר התרחש אותו תהליך מדויק למי שיודע לקרוא אותו ואת המגילה. אסתר קוראת למלך ולמן למשתה. לא כל כך שמים לב מה רוצים באותו וור במרכאות ידוע. זה לא וור, זאת אמת עצומה. אסתר מבקשת מהמן והמלך להגיע וקוראת למשתה שלהם יבוא המלך והמן היום. יוד קי וב קי. שם השם צריך לחזור ולהתגלות בעולם. אני אגב לא יודע מה זה שם השם, אני רק יודע דבר אחד. ששם השם זה מה שאנחנו יודעים כולנו. ששם היה והווה ויהיה. המלאק מבטאים את העכשיו, את היום, את הרגע. ביום אחד. אנשים ונשים וטעם. אשר קרחה בדרך. לקרב, להצליח, למגר, לא עם שום סיבה מהותית. צריך להבין את מלחמת ישראל והמלאק, בשונה מכל מלחמה אחרת בכל התנך כולו. אין להם לא שכנות ולא בעיה גיאוגרפית ולא בעיה אחרת. הם מגיעים מרפידים פתאום, ולא מבינים מה הם עושים ברפידים. הם נמצאים בהרי עמלק. מאיפה עמלק מגיע לרפידים? עם ישראל עבר את ים סוף עכשיו. יש כאן המון אומות די קרובות. עמלק לא קשור אינה בכלל גיאוגרפי. אבל הוא נוחת שם. מה קורה במגילת אסתר? בואו נראה מקור 13. יבוא המלך והמן היום אל המשתה. זו הדרישה הראשונה. אסתר ביקשה מאוד שיבוא המלך והמן ושזה יקרה היום. טוב? המלך בא מיד. אם יש משהו אגב שנשמע מסוכן בדרישה, זה היומיות הזה. יבוא המלך והמן אל המשתה שאני אעשה להם עוד חודשיים. זה משהו נימוסי כזה. היום. הם באים מיד. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאילתך, במשתה היין הזה שהיה כל כך חשוב לעשות אותו היום. והנעתן לך. ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיאה? רצען אסתר ותאמר שאילתי ובקשתי, מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאילתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. למה קראתי היום? המן יוצא, יצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב. וכירות המן את מרדכי ושאר המלך ולא קם ולא זם ממנו, ואם עליה המן חימה על מרדכי חימה. והפסוקים נמשכים, לא תמיד זוכרים אותם ברצף, כי כל פעם בהמן מפריעים, אבל הפסוקים נמשכים, והוא מתמלא על מרדכי חימה, הוא רץ מיד לזרש אשתו ולכל אוהביו, אומר להם את כל מה שקרה. כל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשאר המלך. עכשיו שימו לב. תאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, עצה טובה, יעשו עץ גבוה 50 אמה. ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. ובוא עם המלך, שמח, ויצב הדבר לפני המן, ויעץ העץ, והכל כמו שאמרו לו חוץ מדבר אחד. הוא רק בלילה להציע את זה למלך. וזה בעצם היה סוף התיקון. בלילה הוא נדדה שנת המלך. דפוקס. נדדה שנת המלך, ובדיוק כמה נכנס, אבל אף אחד לא שואל את עצמו מה בדיוק כמה נכנס, אמרו לך לבוא בבוקר. מה אתה בא בלילה? חכה. אתה לא מכיר שהמלך יכול לחלום חלומות. המן לא חשב אגב את המחשבה הפשוטה שהמלך עסוק בשאלה הפוליטית מה רוצה אסתר עם המן הזה איתי במשתה? כל המחשבות האלה המן עצמו לא חשב? משנה למלך, מחשבה פוליטית שכל טירון מבין אותה. אין לך מה לעשות חוץ מלהגיע בלילה? בבוקר! יאמר המלך מי דחסר והמן בא והמן נבעט וככה יעשה לאיש אשר המלך חפשתי. כל סיפור המלחמה עם עמלק הוא סיפור מלחמה בין אנשי היום לאנשי מחר. אסתר אומרת למלך אני רוצה לעשות את כל דבר המלך מחר. יוד כיבב כיוצא מעצם המפגש, אבל במפגש קובעים שמחר. המן חייב לגמור את העם הזה היום. מה אכפת לך אם תשמיד, תהרוג, תאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביומיים? למה זה כל כך חשוב לך שזה יהיה ביום אחד? זה חלק מהכתב מינוי שלך. כל כך משמעותי. מסמך דיפלומטי, הרי גורל, הרי אסון, כל כך מהותי לך שזה יהיה ביום אחד. ורק על האנטיתזה הזאת ברור כמה מהותי לאסתר שזה יהיה מחר. בוא נחזור ליציאת מצרים האחרים. עומד פרעה, פרעה איננו רודן סתם. עומד פרעה לפני משה, הוא מבקש לנצח את משה בהנצחת היום על המחר. יודעים איפה? בכל השיחות האלה. בא משה ואומר לפרעה אלוהי העברים נקרא לי. חזון. יש לנו שאיפות ארוכות. פרעה לא מתמודד עם משה ואהרון בכלל. הוא בכלל לא מבקש שיוציאו אותם מהארמון או הוא לא מבקש לאסור אותם. עברית מודרנית זה קטן עליו. זה בכלל לא חשוב לו. הוא מתוחכם פוליטית בצורה מדהימה. הוא בסך הכל גוזר גזירה. תמשיכו לדבר רוחי. אבל הנתינים שלי יצטרכו לחכות הרבה יותר זמן לחושים. הם כדי לקבל אבנים יצטרכו לשלם. אני אראה לכם איך עובדים עם עבדים. עבדים אומרים להם כמה שיותר תדברו על מחר, לא תגמרו את היום. רק כך אפשר לשחוט כל בן הילוד, ובו זמנית להצליח להוביל את העם, לצעוק על משה ואהרון, למה הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו? לקחו לנו את התבן, לקחו לנו ארוחה אחת. לקחו לנו עוד פרט. למדנו איך נשרדים עוד יום. ואתם פתאום מדברים על חזונות, על מחר, על עתיד. ופרעה בחיוך ציני אכזרי אומר למשה ואהרון פשוט, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? תכבד העבודה לאנשים והם יפסיקו לדבר על נצח ישראל יותר מדי. יש מצב שבו היום ינצח כל מחר. אני אצליח להחזיק את כולם ככאלה שיודעים שכדי להישרד היום הם חייבים להמשיך לפעול כמו שצריך. נראה אתכם מייסרים מריד. והוא צודק פה. אי אפשר. רק זה אגב מסביר מה שהסברנו כל פעם. שמסיים משה להגיד לעם את והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי את ארבע הלשונות של הגאולה ואת הלשון החמישית של הגאולה והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי אותה לכם מורשה אני השם. וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. קראנו את זה בשבוע שעבר בהקשר אחר. ואז מופיע פתאום משה ועונה לקדוש ברוך הוא תשובה משונה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל משה לאמור, בוא, דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. אומר משה, הן בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמעיני פרעה ואני ערל שפתיים? שתי קושיות יש שם בפסוק. האחת היא הקושייה הכי חזקה. חז"ל אומרים, ורש"י מביא מיד, זהו אחד מעשרה קל וחומרים שבתורה. הגיוני מאוד. שום דבר לא הגיוני. בני ישראל לא שמעו אליי באמת, כי הם עובדים קשה. אם יש אדם אחד מנובל בכל המערכת שלא עובד קשה בכלל, זה פרעה. מה הבעיה שהוא ישמע אותי? בני ישראל לא שמעו אליי, כתוב בתורה למה? בגלל העבודה הקשה. אז איך ישמעיני פרעה? זה לא קל ולא חומר. חוץ מזה, מה הקשר לבעני הרל שפתיים? אם הטענה היא טענה, אז שוב אתה חוזר על הנושא של הרל שפתיים. כבר דיברנו על הכבד פה וכבד משה. מה זה קשור הנה? הרי משה לא יגיד את זה בכל פעם שיגידו לו ללכת למשה. אולי לפרו. הוא לא אומר את זה כשאומרים לו, עכשיו תודיע על הברה, תודיע על הרבה. הוא לא חוזר על זה אף פעם. אבל פה הוא חוזר, מה זה קשור לכאן? היסוד הוא מאוד פשוט. משה רבינו עומד בפני הבעיה האמיתית. למה עם ישראל לא שמע אליי? כי הוא לא רוצה גאולה? ודאי שהוא רוצה גאולה. הוא יונק את הרצון לגאולה מלידתו. הוא חי על זה. תראה ריבונו של עולם מה פרעה הצליח לעשות את זה. אני מדבר איתם על מחר, ואין להם כוח לשמוע. הם רוצים לדעת אם היום יהיה אוכל. אני אומר להם, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי, והם שואלים אותי, תגיד, להערב נגיע? מה אתה מספר סיפורים? מה הבעיה, ריבונו של עולם? עבודה קשה? יהודים גילו איך בעבודה קשה אפשר להיות רוחניים מאוד. הבעיה היא לא עבודה קשה. הבעיה היא עבודה קשה שיוצרת קוצר רוח. או עבודה קשה שהיא פרי באושים של פילוסופיה של קוצר רוח. מה רוצה פרעה? שיעבדו קשה? פרעה רוצה שיפסיקו לחלום. כך תמיד ידענו, שכדי להפסיק חלומות שולחים בן אדם למצרים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו עשינו כך ליוסף. שם בבית עבדים מפסיקים לחלום. שם מבינים שמי שרוצה להגיע למחר שיפסיק לחלום על מוחרותיים. זה עיקרון פשוט. הן בני ישראל, אומר משה, לא שמעו אליי. אני מכיר אותם. אני יודע מי הם אבותיהם ואבות אבותיהם. הם מחונכים על הגאולה הזו. הם מחונכים על הרוח הזאת. תראה מה פרעה הצליח לעשות להם. אז אבי אבות התומעה בעצמו כן ישמע אליי. הוא ישמע את הרעיון הזה. זה הגיוני בכלל? למה הם לא שמעו אליי? לא כי הם עובדים קשה, כי השיטה התחילה לחלחל בהם. כי הם חיים את היום, אין להם כוח לשמוע על מחר. אז עם מי אני אדבר על מחר? איתו. אין אצלו את זה, הוא לא שמע על זה אף פעם. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא אשלח. יש את מה שאני רואה כאן ועכשיו, יאור לי ואני עשית. זה מה שיש. אלוהים זה מה שיש, מה שאין ואין. לכן גם אין מחר, יש עכשיו. איך אני הולכת? ורק בסוגריים, לכן כל כך חשובה ההזכרה כאן. הרי אני ערל שפתיים, ריבונו של עולם, אתה זוכר למה אמרנו שאני כבד פה וכבד לשון? דיברנו על זה פעמים הרבה. להיות כבד פה וכבד לשון זה לא בעיה טכנית. משה רבינו יודע שהקדוש ברוך הוא יודע לפתור בעיות טכניות של בעיית כבדות פה. הוא גם יודע שאפשר לפתור את הבעיה על ידי נציג רשמי כמו אהרון שילך יחד איתו וידבר. זה לא הבעיה. שרבינו אומר ריבונו של עולם, למה אני כבד פה וכבד לשון? גמגום כזה כמו של משה, ממה הוא נובע? האיש המושלם הזה, ממה נובע הגמגום שלו? דווקא מהשלמות שלו. אני מרומם מדי. אני באיזה מין מצב כזה כמו גמגומים רבים, שהוא רוחני כל כך, שזה לא נכנס בכלל לכלים הפיזיים הרגילים. אני לא יודע לדבר. עם העם אני לא יודע לתקשר, בגלל שאני רוחני מדי. הרוחניות שלי גורמת לעם ללא לשמוע אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז עם פרעו אני אצליח לדבר. ומהשיחה הזאת ואילך מבין משה מה הוא צריך ללמד אותו. פרעו יהיה זה שעל פיו ייקבע לוח הזמנים של המכות. התפאר עליי. למתי? למחר? כדברך, לא רק בספרדע, מכאן ואילך אנחנו נעשה לך בדיקות זמנים, ואתה תראה שמה שיש היום הוא שום דבר. אתה שלח העזת מכלך, אין בעיה, יש לך 24 שעות, תראה לי, תראה מה יהיה מחר. אלוהי ישראל הוא אלוהי המחר. גם אם לך נדמה שהיום תפסת את כל הנפח ולכן אתה לא נותן לו להתגלות, אולי אתה מסתיר את פניו היום, אבל זה השם אלוקי אבותיכם, זה שמי לעולם, לעילם כתיב בליבב, כי שמי נעלם. יש כל מיני פרעויים שמסתירים אותו, אבל זה שם, היה והווה ויהיה. אלה שני סוגי הבנים של אלוהים. יש סוג אחד של בנים שמבינים את העיקרון של מחר. הם יודעים את העיקרון שאנחנו חלק מאתמול ומחר, והשאלות לגבי היום ימתינו למחר. יש סוג של בנים שחלחלה בהם מצרים כל כך, שאילו היה שם לא היה נגעל. כל כך חלחלה בו מצרים, גם אז הוא היה חושב רק על היום. היום? בטח שפרעו מנצח. הוא תופס את כל הנפח. את כל מערכות הצבע. את כל מערכות הזמן. צריך להשקיע כדי להוציא את היום הזה ולהכיל את המחר. אם זה לא פלאי שהמצווה הראשונה שמופיעה לעם ישראל כעם באמצע המכות, אחרי ההתראה על מכת בכורות שמדברת על הדייקנות של כה אמר השם ככה תות. תופיע המצווה של לקדש את הזמנים, לקדש את החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים. אנחנו יודעים מה התשובה לבן שאינו יודע לשאול. בוא נחזור רגע ובזה נעמוד למקור ארבע. מקור ארבע הוא ההגדה של פסח בנוסח של הרמב״ם. אין שום שינוי, כמעט. ומה שיש לא יכנס אליו. בסוף הלכות חמץ ומסע מופיע נוסח ההגדה של הרמב״ם בפסח. תראו את השאינו יודע לשאול. תראו מקור ארבע. החכם, הרשע והתם מקבלים תשובה ברורה. התם שאל מה זאת, מה התשובה שהוא קיבל? בחוזק יד הוציאנו. נכון? למה אני זובח, פרור בניי, בחוזק יד, בית עבדים? החכם שאל שאלה, הפתה אמור לו, כי הלכות הפסח, הם מפירים אחר הפסח הפיקומן. הרשע שאל, אמרו לו, בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל. יש התייחסות. מה אומרים לו שאינו יודע לשאול? ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. אני אגיד לכם למה הבאתי את הצילום דווקא מהרמב״ם. כי ברוב האגדות פה יש הפסקה, הנה זה ציור, ואז מתחיל מדרש חדש. והגדת לבנך ביום ההוא, גם בדרך כלל מעבירים את זה כבר למישהו אחר לקרוא. כאן נגמר האוויר, ומתחילים מחדש. וזה פספוס, כי עוד אין שום תשובה לבן שאינו יודע לשאול. רק עכשיו מגיעה התשובה. והגדת לבנך, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אני אף פעם לא הבנתי את המדרש. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, דובר לפני רגע על אכילת המצות. יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, לא יכול מראש חודש. מה פתאום יכול מראש חודש? מה ההיגיון שזה מראש חודש? מישהו שקורא את הפסוק הזה, יש לו אבא אמינה שהכוונה היא לראש חודש? מי דיבר על ראש חודש בכלל בפרשה הזאת? דובר על שבעת ימים תאכל מצות. דובר על אכילת חמץ. דובר על היום ה-15 בניסן. מה פתאום ראש חודש? דובר על זה שביום 14 שוחטים את הפסח. אבל ראש חודש מאיפה בא? יכול מראש חודש, והרי את זה לא אומרים לו שאינו יודע לשאול, או כן אומרים, זה מה שצריך להרגיש האומר. תלמוד לומר ביום ההוא. וזה היה כל כך קל, אז מה הייתה השאלה? מדרש הלכה רגיל, זה שבאמת יש שתי אופציות, ואתה דן ביניהם אובייקטיבי. אבל כאן באמת אין שתי אופציות. אם לא היה מדרש הלכה, אף אחד מאיתנו לא היה מציע שפשט הפסוק הוא, והגדת לבנך ביום ההוא, ביום שבו הצטווינו החודש הזה לכם ראש חודשים. אני מדובר בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. ואז ממשיך המדרש. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. מה אכפת לך להגיד שהפשט זה והגדת לבנך ביום ההוא ביום שיצאת? הרי זה הפשט. מה כל כך אתה דבק בניסיונות להגיד לא כך? ובסוף לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. הוריי ורבותיי, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך זאת תשובה לבן שאינו יודע לשאול. זה לא מדרש. זאת התשובה לבן שאינו יודע לשאול. למה? המדרש אומר פשוט. איזה מין חינוך זה? אצלנו כשמדברים על אירוע היסטורי, אנחנו מתחנכים לציין לא את הרגע שבו התרחש משהו, אלא את הרגע שבו הסיבה התחילה להתברר. את היסוד, את הסיבה. איך אומר רבי יוחנן? אילו אני הייתי באותו הדור של חורבן הבית, לא הייתי יכול לקבוע את תשעה באב ותשעה באב, הייתי קובע אותו בעשרה באב. בימים הראשונים, מדוע הייתי קובע אותו בעשרה? גמרא מה אומרת? כי בעשרה באב רוב הבית חרב, עלו הלהבות. מה רבי יוחנן חולק על התנאים שקבעו את זה בתשעה? לא. רבי יוחנן אומר, איזו עוצמה, איזו הנהגה צריך היה כדי לזהות לא את החורבן, אלא את ההצתה. לדעת מתי התחילה ההצתה, לדעת מהי הסיבה לחורבן, לדעת מהו השורש, מה הגורם, איפה זה התחיל, לא מתי התחיל הרעש. זה כולם היו יודעים. אילו אני הייתי באותו הדור, אולי לא הייתי מזהה להתחיל את זה בתשעה באב. גם אני הייתי הולך אחרי עשרה באב, כי אז היו להבות, אז הלהבות תפסו. בא המדרש ואומר, רגע, הרי יציאת מצרים לא התחילה בסתיו בניסן בלילה בחצות. עם ישראל התחיל את המהלך הגאולי הזה בראש חודש מצרים. המהלך הגאולי הזה התחיל כשעם ישראל מצטווה על הזמן, כשעם ישראל מצטווה משחו, קחו לכם צאן, כשעם ישראל מצטווה לקחת את אלוהי מצרים, הכבשים, ולקשור למיתות, ובעשור לחודש, זה לא התחיל בט"ו. למה אנחנו מציינים את ט"ו עכשיו? ואם כבר ביום ההוא, אז למה לא מבעוד יום? שם זה התחיל. זה נכון שהרגע ההיסטורי שיצוין בספרי ההיסטוריה הוא ליל ט"ו. אבל מתי התחילה יציאת מצרים? מתי התחיל לחלחל יציאת מצרים? זה הרי התחיל לפני. באה התשובה, אתה מדבר פה עם השאינו יודע לשאול. השאינו יודע לשאול, צריך לראות את זה פיזית. בעבור זה, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. יש לו בעיה אחרת לגמרי מהרשע. הוא לא הוציא את עצמו מן הכלל. אבל הוא לא יודע לנתח את המחר שדיברנו עליו מקודם. איתו צריך לדבר על היום. ומהיום להוביל אותו למחר. יכול מראש חודש? אולי בשבילך החכם. לא בשבילו. יכול מבעוד יום? כן, אבל משהו נגיד לו מלפני? לא. תדבר איתו כשהוא רואה מצא ומרור. כשזה מונח לפניך, תדבר איתו. אלה שני בנים. והאגדה של פסח לא רק לימדה אותנו על קיומם של השניים, אלא גם לימדה אותנו איך מתמודדים עם השניים. איך מתמודדים עם הבן שיודע לדבר על המחר ומרגיש חלק מן המחר, וגם איך מתמודדים עם הבן שאולי לא מבין את המחר, וגם עם הבן שאולי מזלזל בהבנת המחר. הקרא את שיניו. זה לא פשוט. זו התמודדות קשה. אבל אלה שני דרכי התמודדות. עם שני סוגי בנים. הבנים של היום והבנים של מחר. כל יציאת מצרים, כל מלחמת עמלק, כל הבירור של נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. עובר דרך הקוד הכפול הזה של היום, שלפעמים כשאין ברירה והעם עומד ואומר טוב לנו עבוד את מצרים, אמרנו לך אל תוציא אותנו, המבלי אין כברים, אז אין ברירה ואומרים להם התייצבו וראו את ישועת השם היום. אבל אז מיד צריך לעבור איתם את המהלך הבא וללמד אותם, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. וכל ישראל יראו את משה ניצב על ראש הגבעה מחר, וילמדו שלא היום נעשה את המלחמה ולא הידיים עושות את המלחמה, אלא כאשר ירים משה את ידיו וכאשר יניח את ידיו, מחר תעשה כדבר המלך. ערב טוב.